ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לפודקאסט 73, פודקאסט נוסף בסדרת הפודקאסטים של נדלן בשידור וצחי קווטינסקי. והיום באופן מיוחד, ולמרות שאנחנו ערב חג, ערב חג סוכות, ובגלל כל הנסיבות המיוחדות וכל החוסר ודאות שאנחנו נמצאים בו לאחרונה במשק, בעקבות גם קריסת המבנה בחולון וגם הריסה בעקבות המצב הנוראי של הבניין ברמת גן, בעקבות שני אלה ביקשתי סוכן הביטוח, חבר הילדות שלי, חבר המשפחה, שאנחנו כבר דור שני ביחד, והילדים זה כבר דור שלישי, אייל סוסובר, שיפנה את הזמן, והוא עשה את זה בשמחה, ואני הגעתי פה אליו למשרדו במודיעין, והכל על מנת קצת לעשות סדר לכולם, ובאמת הפודקאסט הזה עולה מיד אחרי ההקלטה, כדי שנדע איך אנחנו נוהגים, שנבין מה בעצם המשמעויות של הכיסויים, האם יש לנו כיסויים במצב כזה, אין לנו כיסויים במצב כזה, ואני רואה את זה, אני רואה את זה היום עם אנשים שרוכשים דירות, אני שומע, אני רואה את השאלות, ואת כל התשובות אני מקווה, עד הסוף שלא נפספס פה איזה משהו, לשלדעת הוא יודע, השאלה אם אני אדע לשאול אותו את כל השאלות, אנחנו נקבל היום אייל סוסובר, אז אייל, תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה לך שהזמנת אותי.
ואני אשמח אם ככה תיתן רק בשתי מילים, מי זה אייל סוסובר, מה הניסיון של אייל סוסובר, מעבר לזה שאני גאה שהוא חבר שלי, מי זה סוכנות הביטוח סוסובר, מה הרקע, ומשם נמשיך קדימה.
טוב, קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי. סוכנות הביטוח סוסובר הוקמה על ידי אבי המנוח, באמצע שנות ה-40 של המאה הקודמת, דהיינו אנחנו פעילים בשוק הביטוח כבר למעלה מ-70 שנה, אנחנו מבטחים אנשים כבר דור שני, שלישי, רביעי ואפילו חמישי של לקוחות, ונותנים להם שירותים בכל ענפי הביטוח האלמנטרי, גם החיים, הפנסיה וקרנות השתלמות וכן הלאה. הניסיון שלי בביטוח הוא כבר למעלה מ-30 שנה מאז שאבי נפטר, אפילו, אמנם בהשכלתי אני למדתי ראיית חשבון, אבל אני התגלגלתי לתחום הזה של ביטוח, ועוסק בו, כמובן בעל רישיון, ובעל תואר ACII, שזה תואר מתקדם ממכללה בריטית לביטוח, יש פחות מ10 אנשים במדינת ישראל שנוסעים בתואר הזה, ונכון לענות על כל שאלה שקשורה לעולם ביטוח האלמנטרי, ונושא שנדון בו היום הוא נושא של ביטוחי דירות.
טוב, אז בוא, אתה יודע, אנחנו באמת נמצאים באיזה כאוס מסוים, ובאמת יש אנשים לא יודעים איך לאכול את זה, אנשים לא יודעים מה מכוסה, מה לא מכוסה, אז אני מציע אייל, שאנחנו נתחיל מאלף, לא נלך ישר לסוף, בוא נסביר בכלל בעולם הביטוח, אני מדבר של מבנים, כן, של מה שקשור לבית, לתחולה ולכל, איזה סוגי ביטוחים יש, ומשם נתקדם, ואחר כך נדון בפירוט שאנחנו יודעים שכמה שנדון בזה, עוד יש הרבה סעיפים קטנים והדברים שלא נצליח לגעת בהם, אבל לפחות אנשים יקבלו את המושג, אז מה הם הביטוחים שקיימים, שקשורים במבנה, או בתחולה?
ביטוח מבנה, או ביטוח בית, אף שהוא נשמע מוצר ביטוחי פשוט, הוא מוצר מאוד מאוד מורכב. בביטוחי דירות אנחנו מבחינים בראש ובראשונה בין שני סוגים. אחד, זה ביטוח של דירות, אנחנו נדבר על דירות ולא על עסקים, שמשמשים למגורים, ובין דירות שלא משמשות למגורים, כמו דירות שמשמשות למרפאת שיניים, משרד עורכי דין או לכל עסק אחר. זה לא נדון בו עכשיו, אנחנו נדון כעת בדירות המשמשות למגורים. לגבי דירות המשמשות למגורים, המחוקק, או למעשה ועדת הכספים של הכנסת, קבעה בתקנה פוליסה תקנית, שהפוליסה פורסמה ברשומות, והכוח של הפוליסה הוא כמו חוק. דהיינו, חברות הביטוח מחויבות לתת כיסוי מינימלי לפי מה שקבע המחוקק בפוליסה התקנית, וכל חברה יכולה להרחיב מעבר לזה מה שהיא רוצה, כמובן באישור של הפיקוח על הביטוח. אז השאלה הראשונה שנשאלת הוא מהי דירה? הלו כל אחד יכול להגדיר דירה לפי מה שהוא חושב שהיא דירה, אבל בפוליסה התקנית יש הגדרה מדויקת של דירה. דירה מוגדרת כהמבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט. המפרט הוא אותו דף שנלווה לספר שבו רשומים פרטי המבוטח, תעודת הזהות שלו, תאריך תחילה, תאריך סיום, כתובת, פרמיה וכן הלאה. וששימושם העיקרי למגורים, למה עיקרי? מכיוון שלפעמים יש גם דירות מגורים שבהם יש חלק מהבית משמש כקליניקה או כמשרד וכן הלאה. לרבות מרפסות, צנרת, לרבות צנרת גז, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני עסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מדגישים מערכות סולריות לחימום מים, בשונה ממערכות סולריות שמשמשות לייצור חשמל.
אוקיי.
שלא תמיד, שזה לא נחשב מבנה, אפשר להרחיב את הביטוח גם למערכות האלה, אבל אני חוזר שוב על ההגדרה. מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות הישירים לדירה, וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע, ואם הדירה מצויה בבית משותף, גם לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף, וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה לרבות מחסן. כל המשפט הארוך הזה שאני אמרתי אותו עכשיו, הוא למעשה מהווה את הגדרה של מהי דירה. איך אומרים, כל מילה שנכתבה שם נכתבה בדם, או למעשה היא נכתבה על בסיס נזקים שיראו מפה ועד הירח לגבי דירות. לכן הבסיס לכל נושא הדיון, קודם כל מסתכלים מהי דירה. אם אותו נכס שאנחנו מסתכלים עליו או שבוחנים אותו לא עומד בקריטריון של הדירה, זו לא הדירה המבוטחת. למשל, כמו שציינתי מקודם, לגבי פאנלים סולריים שמשמשים לייצור חשמל, זו לא הדירה. למה? כי המחוקק קבע שמערכת סולרית לחימום מים מעבר חלק מהדירה. אחרי שהגדרנו מהי הדירה, וגם בפוליסה התקנית, אנחנו חשוב לציין שמגדירים מהי דירה שתפוסה ודירה שאיננה תפוסה. דירה תפוסה זה דירה שגרים באנשים באופן קבוע, ודירה שאיננה תפוסה זה דירה שפנויה למעלה מ-60 ימים, או שבפועל לא מתגוררים בה באופן רציף וסדיר למעלה מ-60 יום, ויש לזה התייחסות ספציפית בפוליסה לעניין של דירה שהיא, לא, שהיא תפוסה, איננה תפוסה. זה משפיע גם על מחיר הביטוח וגם על הסיכון. היות שדירה בלתי תפוסה, הסיכון שיקרה בנזק בלי שאף אחד יודע ממנו יותר גבוה. אחרי שהגדרנו מהי דירה, אנחנו, מרבית הנכסים במדינת ישראל הם בסופו של דבר דירות מגורים, שכוללים את כל מה שאנחנו ציינו, וחשוב לחזור ולציין, שכולל גם את החלק המשותף של הדייר בתוך הרכוש המשותף. אז אם אנחנו מסתכלים על בית מגורים סטנדרטי, שיש שם 10 דירות לצורך העניין, בשתי דירות בקומה, בניין של 5 קומות, יש מעלית, יש חדר מדרגות, אז כשאתה מבטח את הדירה, אתה בעצם מבטח את קירות המבנה, ומה שמחובר אליו דרך קבע, שגם פה יש מבחן משפטי לראות מה הוא מחובר אליו דרך קבע. האם פרקט זה מבנה, זה תחולה, ארונות מטבח וכן הלאה. המבחן המקובל הוא לדע, הוא האם הדברים האלה לוקחים אותם כשעוברים דירה, כן או לא. אם מדובר ברהיט שלוקחים אותו ועוברים איתו דירה, אז בדרך כלל הוא לא ייחשב כמבנה, כמו לדוגמה ארונות מטבח, שבדרך כלל לא מקובל לקחת אותם כשעוברים דירה, למרות שהדבר כמובן אפשרי. אחרי שהגדרנו מהי הדירה, קיימות בישראל, קיימים בישראל שני סוגים של פוליסות. הסוג הראשון הוא הפוליסה התקנית, הפוליסה שמקודם אמרתי שמשרד האוצר פרסם אותה והכוח שלה הוא ככוח חוק, שבו הוא קבע מספר ספציפי ומוגדר של סיכונים, שאם קרה מקרה הביטוח כתוצאה מאחד מהסיכונים הספציפיים, שתכף אני אפרט מה הם, יש כיסוי ביטוחי. אם קרה מקרה ביטוח שלא כתוצאה מאחד מהסיכונים האלה, אין ביטוח. זו הפוליסה הראשונה.
אני חייב לקפוץ רגע משהו שאני מפחד לשכוח.
כן.
אתה אמרת פה משהו שממש מסקרן אותי. אני עשיתי עכשיו ביטוח לעצמי בבית שיש בו מעלית.
כן.
ואני עשיתי ביטוח עם צד ג'.
כן.
והדיירים האחרים לא עשו, הבניין לא עשה ביטוח צד ג'. כן. עכשיו נפגע מישהו במעלית.
כן.
האם אני בחלק שלי מול האדם מכוסה, אם הוא יתבע את הבניין, או שאני לא מכוסה?
התשובה היא חד משמעית, אתה כן מכוסה. כאשר אתה מבטח בית משותף, את הדירה שלך בתוך הבית המשותף, באופן אוטומטי אתה מבטח גם את הרכוש המשותף, דהיינו את חלקך ברכוש המשותף, שזה נגיד אם יש חדר מדרגות או מעלית, ואתה בעל 10% מהנכס, אז 10% מהמעלית שייכת לך.
כן.
10% מחדר מדרגות שייך לך. ולכן אם יש נזק בחדר המדרגות במעלית, או במעלית, אז הנזק לרכוש עצמו, ברגע שביטחת את הרכוש, אתה מבוטח גם על חלקך ברכוש המשותף.
אתה לא יודע, אני חושב שזו בשורה שאנשים לא יודעים אותה, אני, שאני כל כך מנוסה, לא ידעתי את זה, וזה מאוד מרגיע אותי עכשיו, ולמי שלא יודע איך יודעים את החלק שלכם ברכוש המשותף, בנסח, בנסח הרישום, רשום ליד הנכס, רשום כמה חלקים בתוך הבניין אתה הדירה תופסת, שזה משהו בשבר כזה,
נכון,
עשרוני, ואז יודעים כמה חלקים מתוך הבניין, וזה בעצם החלק המשותף שלך, אבל בוא, אני רוצה שאתה...
יש משהו נוסף שאתה נגעת בו, שאלת אותי לגבי אם נופל מישהו. אם נופל מישהו, זה לא ביטוח רכוש, זה ביטוח חבות כלפי צד ג'.
לא, זה התכוונתי.
זה ביטוח רכוש.
לזה התכוונתי.
אם עשית, אתה יכול לבטח רק את המבנה בלי צד ג', תכף אני אפרט על זה, משהו מאוד חשוב.
אני התכוונתי, ואני שאלתי את זה במפורש, אם מישהו נחבא על משהו במעלית, האם אני מוגן לרכוש, ברור שאנחנו צריכים לדבר בפירוש על צד ג', בגלל שיש לזה משמעויות מאוד מאוד כבדות.
חשוב לי לציין שאם ביטחת את חבותך כלפי הציבור, זאת אומרת, עשית ביטוח צד שלישי, מכוסה גם חבותך כלפי הציבור בחלק היחסי שלך ברכוש המשותף. למה נורא חשוב לציין את זה? מכיוון שנתקלתי בהרבה מאוד מקרים שבנקים למשכנתאות מציעים לנוטלי המשכנתאות ביטוחים מסוימים באמצעות סוכנות ביטוח ששייכת לבנק, ובאותה הזדמנות הם עושים לו ביטוח מבנה בלבד, ולא עושים לו ביטוח צד שלישי. למעשה הם חושפים את הדייר או את הלווה מבלי שהוא יודע מזה לסיכון מאוד מאוד גבוה.
באמת.
לביטוח צד שלישי. ביטוח צד שלישי הוא ביטוח מאוד מאוד חשוב, מכיוון שאם נניח הרכוש שלך, אתה יודע באיזה סדר גודל של סיכון אתה עומד, אין לך מושג מה הסיכון שאתה עומד לפני צד ג'. צד ג' יכול להינזק בסכומים שאתה לא העלית על דעתך, ומי שצריך לטפל בזה, זה אתה. זאת אומרת, אתה גם תיסע בפיצוי לצד ג' וגם בהוצאות המשפטיות, בקיצור, כל הכאב ראש הוא יהיה עליך. וזה אם לא עשית ביטוח צד ג'. יש הרבה מאוד לקוחות שיש להם דירות שהדבר שיותר מעניין אותם, הוא ביטוח צד שלישי יותר מאשר הרכוש עצמו.
ברור.
ויש מקרים שהבנקים למשכנתאות מוכרים באמצעות סוכנויות הביטוח שלהם, ביטוחי מבנה בלבד, ללא ביטוח צד ג', ואנשים לא מודעים לזה.
טוב, דעתי על הביטוחים, ולא בגלל שאני יושב כאן אצל סוכן ביטוח שהוא חבר, את דעתי על הביטוחים הקולקטיביים וכל החברות האלה וכל הדברים שלא מקפידים איתך בקוצו של יוד, ואין את הסוכן שיושב ואומר לך בדיוק מה אתה צריך ותופר לך את החליפה שלך
ומטפל בך ביום התביעה.
יפה, ומטפל. אנחנו ראינו, וברוך השם, אנחנו במשך 62 שנות חיי כבר חווינו כמה דברים ואנחנו יודעים את ההבדל. אז זה לא קשור, זה עניין אחר לסיפור אחר. אבל ככה שאנשים יבינו, אם אני היום מבטח דירה, סליחה שאני קופץ, כן? ואני מבטח את הדירה שאני קניתי רכוש להשקעה, והדירה השווי שלה הוא סדר בשיכון, הוא סדר גודל של 800 אלף שקל. כמה אני אשלם ביטוח וכמה זה יהיה הבדל אם, ותף ניכנס למה זה מכסה בדיוק, כן? בגלל שאני עצרתי אותך, אבל זה ישב לי בבטן והייתי חייב לקפוץ. כמה יעלה לי ביטוח בערך? לא, אל תיכנס לי לדקויות. וכמה יהיה ההבדל בין לעשות את זה עם צד ג' או בלי צד ג'?
מה ששאלת, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, וחשוב מאוד לתת עליה את הדעת. שווי הדירה, בין אם היא שווה 800 אלף שקל או 8 מיליון שקל, זה שווי השוק של הדירה. כאשר אנחנו עורכים ביטוח לבית, לא מעניין אותי שווי השוק של הבית. מעניין אותי דבר אחד היחיד, שזה ערך הכינון של הבית. דהיינו כמה עולה לבנות את הבית הזה מחדש. ופה מודדים, המקובל הוא למדוד את, לאמוד את סכום הביטוח, לפי מכפלה של שווי עלות בנייה ממוצעת לאותו בית, כפול המטר, כמה, מה שטח הדירה. דיין, דירה של 100 מטר, אם עלות בנייה ממוצעת לצורך העניין 6,000 שקל, אז סכום הביטוח שלנו הוא 600,000 שקל. עכשיו, זה לא משנה לי אם הבית נמצא באמצע סביון, או באזור נידח במקום אחר. דהיינו, כשאני בא למדוד...
אין איזה קשר לסטנדרט של הבנייה?
בוודאי שיש סטנדרט, בוודאי שיש קשר לסטנדרט בנייה, אבל בית, נגיד, ממוצע, שעלות הבנייה שלו היא 6,000 שקל, אז עלות הבנייה תהיה זהה בין אם אתה בונה אותו במקום יוקרתי, או בין אם אתה אותו במקום זול. לכן, כשאתה בא ללמוד מה שווי הדירה, אתה מודד אותה למעשה משני מרכיבים. אחד זה עלות הבנייה, דהיינו הבלוקים, הטיח והקרמיקות שבונים את הבית, והשני זה שווי הקרקע. שווי הקרקע יכול להשתנות בין מקום שהוא יוקרתי למקום שהוא יוקרתי פחות. לגבי עלות הבנייה והבלוקים, גם פה יש מרווח גדול מאוד בין בנייה שהיא פשוטה, לבין בנייה שהיא יוקרתית. אתה יכול להגיע גם לעלות בנייה של 20,000 שקל למטר מרובע, ויש גם בנייה ב-5,000 שקל, זה תלוי בסטנדרט הבנייה. קשה מאוד לאמוד את זה. עכשיו, לטובת נוטלי המשכנתאות, הבנקים ממנים שמי מקרקעין, שהוא עומד למעשה בדוח מקרקעין, בדוח שמאות הוא עומד כמה ערכים. אחד זה שווי הדירה בשוק, השני זה שווי למימוש, שהוא לא מעניין את חברת הביטוח, השני הוא שווי למימוש מהיר, זה אם מישהו נמצא במצוקה, תוך כמה, באיזה מחיר אפשר לממש את הדירה, והדבר השלישי, השמאי קובע את ערך הכינון, דהיינו מה, כמה עולה לבנות הבית הזה מחדש, זה פעם אחת. פעם השנייה זה שאפשר להשתמש על חשבונה של חברת הביטוח, בשירותי סוקרים שהם עומדים את שווי המבנה, ואז אפשר להישען לסכום הביטוח שהם עומדים, והדרך השלישית היא לעשות עומדן עצמי של כמה שווי עלות הבנייה, כפול המטר של הבית, המטר שטח הבית. וכך אתה מגיע לסכום הביטוח. אבל זה לא, זה עדיין יוצר לך חוסר במקרה של חס ושלום רעידת אדמה, הבניין יתמוטט, אז חברת הביטוח תיתן לך את סכום הביטוח, לצורך הדוגמה 600,000 שקל, על הדירה שלך שנמצאת בקומה חמישית מתוך 14 קומות. במקרה כזה, אתה אין לך מושג, ידיעה וגם רצון לדעת אם יתר הדיירים בבניין יש להם ביטוח, אין להם ביטוח, איזה ביטוח יש להם, עשו ביטוח עם רעידת אדמה, בלי רעידת אדמה. בקיצור, עלול להיות מצב שבו אתה תקבל את ה-600,000 שקל לדירה שלך שנמצאת בקומה חמישית, פחות ההשתתפות העצמית שתכף גם בה ניגע, ואתה תהיה שמח וטוב לב, תגיד, הנה אני יכול לבנות את הבית שלי מחדש. אבל זה לא כך. מכיוון שאתה תלוי ביתר הדיירים. יתר הדיירים, יש להם ביטוח? אין להם ביטוח? הם רוצים להקים את הבית מחדש? לא רוצים להקים את הבית מחדש? ולכן נוצר פה חור שבעצם הוא שווי שווי הקרקע, זאת אומרת, אתה תקבל את סכום הפיצוי של, של עלות הבנייה, אבל אתה לא תוכל לחזור למצב שהיית קודם לקרות מקרה הביטוח, בגיוון שזה לא מעשי לבנות לך את הבניין, את הדירה שלך בקומה חמישית, שמתחתיך אין כלום. ולכן חברות הביטוח מציעות כחלק מהרחבה מקובלת שאפשרית, זה לבטח את מה שנקרא במרכאות שווי קרקע. שווי קרקע זה היה בעבר המינוח לזה, היום קוראים לזה סכום ביטוח נוסף, אתה יכול לבטח סכום ביטוח נוסף, שהוא יהיה לרשותך במקרה שהדירה תלך, כמו מקרה של רעידת אדמה, מקרה מחוסה, חברת הביטוח תיתן לך סכום פיצוי מסוים, שייתן לך למעשה את שווי הדירה, ואתה תעשה בכסף מה שאתה רוצה, זאת אומרת, אתה יכול לקנות דירה באזור, דירה אחרת, שתוכל לשמש אותך למגוריך. אגב, רק אנקדוטה קטנה, בעבר חברות הביטוח ביטחו את מה שהם קראו לו ערך קרקע, לא סכום ביטוח נוסף, ואז במקרה כזה, שאם היה קורה מקרה ביטוח וחברת ביטוח הייתה משלמת, זכויות הקרקע, הזכויות בקרקע היו עוברות לידי חברת הביטוח, ואז יוצר בעיה של מיסוי, שלמעשה חברת הביטוח במרכאות קונה קרקע, וצריכה לשלם על זה מס רכישה, נתנו על זה את הדעת והפסיקו עם הדבר הזה, ולכן קוראים לזה היום סכום ביטוח נוסף. כל מבוטח יכול לעשות לעצמו סכום ביטוח, לרכוש לעצמו סכום ביטוח נוסף. זה מהותי מאוד בבתים משותפים, מכיוון שמקרה של רעידת אדמה שהתמוטט הבית, אם אתה תבנה רק על עלות הבנייה, אתה עלול להישאר בחסרון כיס, כי אתה תקבל פיצוי, אבל לא תוכל לחזור למצב הקודם. זאת ההתייחסות לגבי סכום הביטוח. אגב, עוד מילה אני רוצה להגיד לגבי סכום ביטוח.
תסבר אותנו בכסף, כמה זה יעלה לנו.
אני כתף אגיד לך גם כמה זה עולה. זאת התייחסות לגבי סכום הביטוח. אגב, מכיוון שסכום הביטוח למבנה זה לא בית מרקחת, אף אחד לא יודע בדיוק כמה זה יעלה, הפיקוח על הביטוח הורה לחברות הביטוח שלא לחשב תת ביטוח או ביטוח חסר על מבנה דירות המשמשות למגורים, דהיינו. אם אני לצורך העניין ביטחת את המבנה ב-600,000 שקל, וביום הדין מסתבר שהמבנה אמור היית לבטח אותו במיליון שקל, כי אתה עמדת אותו בסכום נמוך מדי, וקרה לך נזק חלקי למבנה. אז אם בעבר החישוב היה שביטחת 60% ממה שהיית אמור לבטח, תקבל פיצוי של 60% מכל נזק, נכון, אני לא זוכר אם זה לפני שנה או שנתיים, הפיקוח על ביטוח הורה לחברות הביטוח שלא לחשב ביטוח חסר על מבני דירות מגורים. דהיינו, נגרם לך נזק של 200,000 שקל, תקבל פיצוי של 200,000 שקל ולא 60% מ-200,000 שקל. עכשיו מבחינת עלויות ביטוח שיהיה לכם, שיהיה קנה מידה, כולל ביטוח צד ג', הנושא של ביטוח צד ג', להוסיף או לא להוסיף, חברות הביטוח סטנדרטיות, לא הביטוחים הישירים, באופן שגרתי מוסיפות, כוללות בתוך פוליסת הביטוח, גם ביטוח צד שלישי, כל אחד בגבול אחריות אחר. אתה יכול לקנות לעצמך ביטוח על גבול אחריות של 750,000, מיליון, מיליון 200, מיליון וחצי, 2 מיליון, 4 מיליון, כרצונך. ועלות ביטוח ממוצעת למבנה דירה של, נגיד, דירה של 100 מטר לצורך הנושא, יכול לנוע בין כמה מאות בודדות של שקלים לשנה. יכול, זה תלוי אם זה דירה בקומה ראשונה, קומה אחרונה.
מהי ההפרש עם צד ג' או בלי צד ג'?
זניח, אולי 50 שקל בשנה.
זאת אומרת שמעבר לצורך שאנחנו חייבים את הצד ג' ואני רוצה לעבור ולדבר על הכיסויים, זה גם לא הפרש גדול של כסף.
כמעט כלום, אם בכלל.
אנשים צריכים להתעורר וזה מסר, עוד פעם, זה, אנחנו מדברים על מסרים פה, חברים, רוצו לבדוק אם יש לכם צד ג' בפוליסה, אם אין לכם, רוצו להוסיף את זה לפוליסה.
לגמרי.
יופי, אז לגמרי. עכשיו אני רוצה, שבאמת אנחנו רוצים להבין, הרי יש כאן את הבעיה של הכיסוי שאנחנו יודעים עליה בנפילה של הבניינים, מה מכוסה? מה מכסה לנו? ואנחנו מתעסקים עדיין, אני מזכיר לכולם, בכלל אנחנו לא נוגעים בתחולה של הבית, הביטוח תחולה שזה סרט אחר, אפשר לעשות עליו 10 פודקאסטים, מה אנחנו מדברים רק על המבנה, מה מכסה לנו ביטוח המבנה?
בפוליסת, בעולם הביטוחי, בעולם ביטוחי הדירות קיימים למעשה שני סוגי ביטוחים. הביטוח הראשון הוא הביטוח הסטנדרטי, הביטוח שקבע הפיקוח על הביטוח, ובו הוא קבע מה הם הסיכונים המבוטחים, תכף אני אעבור עליהם ואני אמנה אותם אחד לאחד. זאת פוליסה אחת. הפוליסה, ועל הפוליסה הזאת אפשר להרחיב, או כל החברת ביטוח מציעה הרחבות שונות ומשונות, לפי רצונה, יכולותיה, כמובן הכל באישור על הפיקוח על הביטוח. זה סוג אחד של פוליסות. הסוג השני של הפוליסות נקרא פוליסת כל הסיכונים. פוליסת כל הסיכונים למעשה אומרת שכל נזק תאונתי, מקרי, פתאומי ובלתי צפוי מראש, מכוסה, למעט 1, 2, 3, 4, 5, שגם אותם אנחנו תכף נעבור עליהם. לא מקובל...
עכשיו, אתה יודע, אנשים שומעים תאונתי, והם אומרים, רגע, אז למה לא מכוסה הבניין?
כי יש גם חריגים.
גם זה תאונה.
נכון, אין ספק שזה תאונה. תאונה זה אירוע פתאומי ובלתי צפוי.
נכון.
לפעמים גם מוגדר שנגרם במישרין על ידי סיבה חיצונית. במקרה הזה, זה אירוע פתאומי ובלתי צפוי, אבל הוא לא נגרם על ידי סיבה חיצונית, אלא ככל הנראה, אני לא יודע מה קרה שם בדיוק, על ידי משהו פנימי, על ידי התרופפות של החומר, הזדקנות, אולי מישהו הוריד עמוד תמך, אני לא יודע מה קרה שם בדיוק.
אני רוצה, אתה יודע מה, סליחה שאני עוצר, זה מסקרן אותי, ואחר כך עוד נדבר על ורסאי. אחד הדברים שאני מטיף עליהם בקורסים שלי, זה לא להוריד קורות. אנשים יש להם נטייה לעשות חורים בקורות או בעמודים, לפתוח אותם. אנחנו יודעים שזה אחד הגורמים שהפיל את ורסאי בזמנו. לא להחליש את זה. עכשיו, נגיד, למרות שאי אפשר לחקור את זה, אי אפשר לבדוק את זה היסטורית, אבל אם בן אדם באמת בדירה שלו פרק עמודים וזה, וזה אחד הגורמים שבעצם זרז נפילה של בניין, האם אפשר להפיל עליו את כל הנפילה של הבניין? אם
התשובה לזה, זה, בוודאי, בוודאי כן. חברת ביטוח שתצטרך לשלם פיצוי כתוצאה ממקרה ביטוח,
תעשה הכל
כמצא למצוא מי אשם או מי גרם לה לשלם את הכסף, והיא מותר לה חוקית לחזור בתביעה אחרי שהיא שלמה.
אחרי
זה בעיה של חברת הביטוח, לא שלך.
כן, לא,
אבל כן. למי שאין ביטוח, או למי שקרה מקרה ביטוח שהוא לא מכוסה בפוליסה, ונגרם לו נזק, אז הוא זה שילך לחפש את האשם כדי לנסות לתבוע ממנו את הנזק שנגרם לו. נכון הוא שבמקרה כזה קולוסלי של התמוטטות בניין של 32 דירות, ונגיד שבאמת אחד הדיירים החליט להיות חכם ולהוריד עמודים על דעת עצמו, והוא זה שגרם לקריסה, אני מניח שהוא יפשוט את הרגל מהר מאוד, כי בן אדם לא יכול, אין הרבה אנשים שיש להם את היכולת לתת פיצוי של כל כך הרבה מיליונים על נזק שהוא גרם. אז לכן, קודם כל, מי שמשפץ או בונה, שיתייעץ עם מהנדס, עם קונסטרוקטור, לא להעיז לעשות שום פתיחה,
אפילו לא חור.
אפילו לא חור של קיר בלוקים, כי אתה לא יודע מה יש מאחורה, אתה לא יודע מה נשען על אותו קיר בלוקים, הסכנה היא גדולה מאוד, זה דבר אחד. דבר השני, אם אנחנו כבר מדברים על ביטוח, מי שכבר עושה שיפוצים בבית, צריך לדעת שפוליסת ביטוח דירה לא מכסה את עבודות השיפוץ, וכדאי מאוד שהוא יעשה לעצמו ביטוח לעבודות השיפוץ, שביטוח הזה הוא לא ביטוח יקר, ורמת הסיכון בו היא מטורפת, על נזקים שנגרם גם למבנה שהוא עובד, הוא מבצע בו את השיפוץ, וגם נזק לפועלים שעלולים להיפגע.
הנה עוד בשורה. בסדר גמור, זו בשורה חשובה מאוד.
מי שמשפץ, ראוי וידע שהוא צריך לבטח. אני לא אסקור כעת את כל עולם ביטוחי השיפוצים, גם פה יש מגוון רחב מאוד של כיסויים, של כל חברות הביטוח, בין שיפוץ קטן לשיפוץ גדול, בין שיפוץ שיש בו, הסרה של אלמנטים קונסטרוקטיביים.
אתה יודע, לא בזמן שאתה בלחץ לפני חג, ואני רואה אותך יושב, אני גם ישבתי פה איזה שעה וחיכיתי, בגלל שאני נפלתי עליך, כן? אין מה לעשות, וזה בסדר גמור. אז אולי נעשה את זה יום אחד שיהיה לך רוגע.
בהזדמנות אחרת.
שאין לך כאן במשרד הזה רוגע.
ברוך השם.
אבל אולי נדבר גם על זה. אבל בוא נחזור לכיסויים.
בוא נחזור לרשימת הכיסויים. פוליסת הביטוח מגדירה מהו מקרה הביטוח. מקרה הביטוח זה מקרה שבעקבותיו חברת הביטוח יש עליה חובה לפצות. מקרה הביטוח הוא אובדן או נזק שנגרמו לדירה, הגדרנו מקודם מהי הדירה, בתקופת הביטוח, דהיינו מקרה שקרה לא בתקופת הביטוח, אין כיסוי, כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן. הסיכון הראשון הוא אש, ברק, רעם וכן אשן שהוא תופעה יוצא דופן ולא תופעה קבועה. גם על המשפט הזה, שקוראים לו אש, ברק, רעם וכן אשן שהוא תופעה יוצא דופן ולא תופעה קבועה, יש פסקי דין מפה ועד להודעה חדשה. מהו אש? אתן לכם דוגמה. שמת על הגז סיר ואתה מבשל אורז. הלכת, שמת את הסיר של האורז והלכת, אמנם זה תחולה, אבל זה לא משנה, הרעיון אותו דבר. ואז פתאום קיבלת שיחת טלפון תחופה, עזבת את הסיר, שכחת את הסיר, כעבור שעה אתה מגיע, אתה רואה שהסיר כולו שחור, כל האורז נשרף. בשפת העם אנחנו אומרים, האורז נשרף, דהיינו, במילים אחרות, האורז נחרח, הוא לא נשרף. שריפה מוגדרת בפוליסת ביטוח כלהבה שיוצאת מתוך המסגרת הטבעית שלה. דהיינו, במקרה שלנו שבו אתה שמת את האורז, סיר של האורז, ואתה עזבת אותו, למעשה אין שם מקרה ביטוח, אין שריפה, מכיוון שהלהבה של הגז היא נמצאת בתוך המסגרת הטבעית שלה, ואם היא זו שגרמה לנזק לאורז, לא קרה שום דבר מבחינת ביטוח. תעזבו את המקרה של עלות הסיר של האורז, שזה זניח במקרה שלנו. לעומת זאת, אם כתוצאה מהגז, מהאש של הלהבה שלה ושל האורז, היה ליד זה חבילה של נייר סופג, והנייר סופג הזה התלקח, וכל הדירה נשרפה, אז בוודאי שזאת אש שיצאה מתוך המסגרת הטבעית שלה. אותו דבר גם לגבי ברק, רעם ואשן, שהוא תופעה יוצא דופן ולא תופעה קבועה. למשל, אם קשה לחשוב ברגע זה על תופעות של אשן, אבל הנזקים שכתוצאה מאש, ברק, רעם ואשן, הם הנזקים הראשונים שמכוסים בתוך פוליסת ביטוח דירה. הסיכון השני הוא הסיכון של התפוצצות או התלקחות. מה זה התפוצצות? להבנתי, התפוצצות פירושו בריחה של גזים מתוך המסגרת הטבעית שבהם נמצאת. למשל, יש לי בלון גז שבתוכו יש גז, בלון גז בישול שבתוכו יש גז, ופתאום בום טרח הוא מתפוצץ, זאת אומרת הגז שהיה בו יצא פרץ מתוך המסגרת הטבעית וגרם לנזק. נזק הזה יכול להיות נזק מטורף, בגילו בירושלים לפני כמה זמן קרה מבנה דבר כזה, של גז או מערכת גז מרכזית שהתפוצצה וגרמה לנזק למבנה.
עד היום לא תקנו את זה.
עד היום לא תקנו את זה, זה משהו אחר, אבל
שבוע שעבר נמנע אסון כזה ליד הבית שלי.
היה נזק כזה גם בנתניה, של בית שהתפוצץ כתוצאה מגז. במקרה כזה, התפוצצות הוא נזק מכוסה.
בוא, אז אם אתה כבר אומר התפוצצות, בוא נקפוץ רגע הצידה, ונדבר על מה שראינו עכשיו שכתבו על ורסאי, על נושא של התפוצצות. איך זה מתחבר?
ב- במקרה של ורסאי, מה שקרה זה שהבניין קרס, ותוך כדי קריסה הוא גרם למוות של הרבה של אנשים שלצערנו הלכו לעולמם. היו תביעות רבות במקרה הזה גם כנגד בעלי האולם, בעלי הבניין, כל מי שהיה שם באזור חטף תביעה, מהנדסים, האדריכלים, וכולם נטבעו בסיפור המאוד עצוב הזה. בית המשפט המחוזי קבע בפסיקה, שלדעתי פסיקה מאוד ליברלית ורחבה, שהכיסוי הביטוחי לגבי נזק המבנה בוורסאי נופל על הסיכון של התפוצצות. אני לא יודע לאשורו מה קרה שם בוורסאי, אין לי את הדוח חקירה לדעת מה קרה שם, אבל שומה על בית המשפט שאם הוא קבע שהייתה שם התפוצצות, או שהוא הכיר במקרה הזה כמקרה של התפוצצות, אז במקרה כזה יש כיסוי ביטוחי. אותו דבר לגבי המבנה הזה בחולון. אם בית משפט יכיר במקרה הזה כמקרה של התפוצצות, אז יש כיסוי ביטוחי. אני, לדעתי זה גישה מאוד ליברלית, מכיוון שלמעשה...
אני עוד לא מבין איך זה קורה, אבל קטונתי.
למעשה, אני לא ראיתי במקרה הזה התפוצצות, אלא אם באמת קרה שם איזה משהו. מה שכתב ידידי מורי ורבי אפילו, עורך דין אורי אורלנד, שהוא יועץ ביטוח מהמובילים בשוק הביטוח בישראל, הוא כתב שבבסיסה, פוליסה לביטוח מבנה דירה אינה אמורה לחסות התמוטטות. אני הזכרתי רק את הסיכון הראשון שיש בתוך פוליס הביטוח, דיברנו על אש, עשן, התפוצצות, אבל תכף אנחנו נזכור את יתר הסיכונים הספציפיים שמחוסים. אגב, סיכון של התמוטטות איננו אחד מהסיכונים המבוטחים, ולכן אומר אורי, בבסיסה, פוליס על ביטוח מבנה דירה אינה אמורה לחסות התמוטטות, אלא אם זו הראה מסיכון מבוטח, למשל אש או שיטפון. זאת אומרת, אם קרה שיטפון ואז המבנה קרס, אז כמובן שיש כיסוי. אם קרה אש והמבנה קרס, בוודאי שיש כיסוי. הדבר נכון גם כאן, התמוטטות מבנה אמורה להיות מכוסה תחת פוליסת ביטוח רכוש במתכונת כל הסיכונים, הלא הזכרתי מקודם שיש פוליסת ביטוח שמכסה סיכונים ספציפיים, ויש פוליסת ביטוח כל הסיכונים שמכסה כל נזק תאונתי מקרי בלתי צפוי מראש, למעט החריגים שתכף גם אותם נמנה. פוליסת ביטוח מתכונת כל הסיכונים למבנה דירה איננה מקובלת בביטוחי דירות, למרות שיש פוליסות ביטוח מהסוג הזה שבשוק, אבל גם אז על המבוטח יהיה לעבור מספר מכשולים בדרך לקבלת הפיצוי. למשל, להוכיח שמקור הנזק איננו בתכנון, חומרים או עבודה לקויים, וכן שאיננו לא מדובר בבלי. למה המבוטח צריך לעמוד במכשלה הזאת? מכיוון שיש חריגים בפוליסה. אז הנזק אולי הוא נזק תאונתי מקרי בלתי צפוי מראש, אבל המבוטח יצטרך לבוא להוכיח שהנזק לא קרה כתוצאה אחד מהחריגים, ותכף אנחנו נגיע גם לחריגים האלה. להערכתי, שוב, אני אומר, זאת הערכתי האישית שלא מבוססת על שום דבר, הבניין בחולון קרס כתוצאה מהזדקנות של החומר, מתחזוקה לקויה, לא כתוצאה מתפוצצות או כתוצאה מתאונה שקרתה.
אתה יודע, אפרופו זה, אתה יודע, אני נכנס לך, אתה יודע שאני כל היום מסתובב בבניינים, ואני רואה את מצב התחזוקה של בניינים, ואני רואה אנשים מזלזלים בנושא של גגות ורטיבויות שנכנסות, מהגגות, זה לא רק מה שמרטיב את התקרה שלי, אלא
זה מחליש את כל הבית.
זה הרי נוזל ויורד נכון. לתוך היסודות, וזה יורד לתוך הבטונים, ואנשים לא מבינים את זה, ואני חושב שהמסר כאן הוא, אנשים תתעוררו, אנשים תתחילו לשים לב לכל דבר.
בית זה הרכוש הכי יקר שבן אדם קונה בחיים שלו. אין רכוש יקר יותר מאשר בית. מעבר לאמוציות שיש בבית, מי שקונה בית כדאי שישמור עליו, ומי שמזניח את הבית שלא יתפלא אם יום אחד הבניין יתמוטט כתוצאה מהזנחה.
אגב, זה בכל דבר, זה גם באוטו, זה בכל דבר.
זה נכון, אני מדבר על הרכוש הוא הכי יקר, הרכוש הכי יקר, תשמור עליו. עכשיו, בעוד אנחנו יודעים מהו אש ומה זה שיטפון, אנחנו לא יודעים מה זה התפוצצות, כך אומר אורי. זה סיכון שניתן לתת לו פירושים שונים. בתקנות לביטוח מבנה ותחולה, כמו שסיפרתי לכם מקודם, מצוין שסיכון התפוצצות מכוסה, אבל לא מעבר לזה, לא מפורט מהי התפוצצות. לא נדרש שההתפוצצות תהיה למשל של כלי ירי שבו משתמשים בלחץ. עכשיו אני נוגע לנושא של ורסאי. בהחלטת בית המשפט המחוזי לעניין טופ ורסאי, אולמי ורסאי, שכל אחד מכיר את הסיפור מה שקרה שם, ניתן להתפוצצות במרכאות פירוש רחב ממה שסברנו קודם לכן. ובמקרה הוא, בית משפט הכיר בקריסה כהתפוצצות, ולהבנתי זה, זו פרשנות רחבה, אולי לפעמים רחבה מדי, אבל כבוד בית המשפט החליט מי אנחנו שנחליט אחרת, ומזכיר שזו החלטה של בית משפט מחוזי, כאשר החלטה של בית משפט עליון מחייבת את כולם. לעניין המבנה בחולון, הכיסוי הביטוחי למי שכן עשה ביטוחי, תלוי בנסיבות המקרה שעדיין לא הובהרו. עם זאת, ממש אין לשלול כיסוי ביטוחי תחת סיכון התפוצצות, אבל אני מניח שחברות הביטוח, למי שיבוא ויטען לסיכון התפוצצות, כדי לקבלת פיצוי על מה שקרה לו בחולון, הוא לא יקבל דלת פתוחה. אלא חברות הביטוח, אני מניח שירימו קשיים, ואני מניח שיגיעו גם לבית משפט על הפרשנות של מה גרם לקריסה. כמובן שלכל זה צריך חוות דעת של מומחים וכן הלאה שיצטרכו לבוא להוכיח.
שאלה כמה אפשר לעשות את זה שהבניין מפורק שם, למרות שחלק מהבניין נשאר שלם, ואולי, אתה יודע, חלק הרי מהבניין נשאר עומד, דלתי לא, ואולי בבדיקה שלו יוכלו להגיע לאיזשהם מסקנות על כל מיני נזקים שאנשים לא יודעים עליהם.
נכון, יש מומחים שיכולים לקבוע אותי בדיוק את הסיבה הזאת, סיבה לכך, יש אפילו מעבדות מורשות על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, שזה מעבדה לחקר הכשל, שהן מעבדות שיש בהן מומחים שבה הם קובעים ממה נגרם הכשל. במקרה הזה זה כשל של בניין, אבל באותה מידה זה גם יכול לגרם כשל של כל דבר אחר, אבל הוא כשל במנוע שתקלקל לך, אותו הם יכולים לקבוע לך ממה נגרם הכשל. אז דיברנו פה נושא של התפוצצות או התלקחות, שהוא סיכון מבוטח, ובנגיעה למקרה שקרה בחולון, יצטרכו לבוא ולהוכיח האם ההתפוצצות, האם המקרה שקרה שם נופל תחת הגדרה של התפוצצות, כן או לא. אם יקבע שזה נובע כתוצאה מהתפוצצות, במקרה כזה למי שיש פוליסת ביטוח, תקנית, יש לזה כיסוי. ההערכה שלי היא שזה לא התפוצצות, אבל מי אני שנקבע ממה זה נגרם?
אתה יודע, יאללה, אנחנו, אתה יודע, זה לא יומן, כבר עברו 35 דקות מתוך הפודקאסט, אנחנו חשבנו אם נגיע ל-40, ואני רוצה לנצל את החלק, אתה יודע, אנחנו יכולים להרחיב כאן, אנחנו גם בהכנה
שעשינו. כן, אנחנו עוד לא, אנחנו רק בסיכון מספר 2, מתוך 10 סיכונים, אני חושב שכדאי שאני אעבור עליהם, כי הם חשובים מאוד.
בגלל שהזמן מתקצר, אני רוצה שבזריזות תגיד את הסיכונים, ואני רוצה שנשאיר איזה 2-3 דקות, אנחנו נחרוק כמובן מהזמן, אבל שאנשים ידעו איך להתנהג ומה הם צריכים לעשות. אז בואו תסקור בהכי מהר בעולם את הסיכונים.
אז אמרנו שהסיכון הראשון הוא אש, ברק, רעם ואשן, שהיא תופעה יוצא דופן ולא תופעה קבועה. דיברנו על התפוצצות והתלקחות, שזה סיכון מספר 2. הסיכון השלישי היא רוח שמהירותה עולה על 30 קשר. לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, וחשוב מאוד המשפט הבא, ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות, או לתקרה או ספיגתם בהם, גם אז אני יכול לתת לך הרצאה של שעה. הסיכון הבא שמבוטח הוא סיכון...
זה דברים שבה כל דייר צריך לדאוג למנוע את זה.
נכון.
בין אם בעיריות או בין אם באיתום הקיר.
נכון, אתה צודק, מה אני יכול לדבר איתך רק על זה שעה, על נושא של ספיגת מים מבעד לקירות. סיכון הבא הוא נפילת כלי טייס, נפילת חפצים מכלי טייס, רעד אלכוהולי, הנגרם מכלי טייס, דהיינו בום אלכוהולי שגורם לנזק, בום אלכוהולי יכול לגרום לסדקים בבניין, לנזק. הנזק הבא, שזה מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה, מה שאנחנו קוראים לו בשפת הביטוח אימפקט, יש לך גדר, בא אוטובוס בטעות הוריד לך את הגדר, זה נזק חלק מתוך ביטוח המבנה, זה נזק מחוסה מכיוון שגדר מעבר חלק מהמבנה. הנזק הבא, הסיכון הבא שמחוסה הוא פעולת זדון, מי שעשה לך נזק בכוונה, למעט וגם פה קובע המחוקק שלושה מקרים, פעולת זדון שנעשו בדירה שאיננה תפוסה, והגדרנו מקודם מהי דירה בלתי תפוסה, פעולת זדון שנעשו בידי המבוטח, או בני משפחתו או בהסכמתם, דהיינו אם אתה החלטת יום אחד, כמו שאומרים, להתחרע על הדירה, וגרמת לה לנזק, אל תצפה שחברת הביטוח תשלם לך על זה, או, והסיכון השלישי הוא, פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה או ברשות המבוטח או בהסכמתו. דהיינו, אם נניח יש לך סוחרים בבית ולפני שהם עזבו את הבית, החליטו מתוך נקמה להתעלה לך בבית, אל תבוא לצפות לך שחברת ביטוח תיתן לך פיצוי על זה. הסיכון הבא שמבוטח הוא סיכון שהוא מאוד מאוד פופולרי, הוא מקרה של גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה בלתי תפוסה. בעולם הביטוח המילה וחצי אני אגיד שמבחינים בין גניבה לבין פריצה. פריצה נדרש להציג סימנים אלימים בכניסה או ביציאה מהבית, גניבה לא. זאת אומרת, בתיאוריה, אני מילה אסתטי פעם מהנושא, מי שביטח את ביטוח התחולה שלו ונגנב לו משהו מהבית, נגיד הוא השאיר את הדלת בטעות פתוחה, נכנס גנב מאן דהוא, לקח את התיק ונעלם, בתוך התיק היה כל מיני רכוש כלשהו, זו גניבה כי אין סימני פריצה, וזה סיכון מבוטח בפוליסת ביטוח דירה. אגב, בביטוחי עסקים סיכון שגניבה ללא סימני פריצה לא מכוסה.
דרך אגב, אחד האבסורדים הרי ששמעתי שאם פורץ נכנס אליך הביתה ובגלל שהיה משהו על הרצפה או שיש לך כלב הוא נפגע, האחריות היא עלינו, על בעלי הדירות?
בוודאי, מכיוון שאתה אחראי כלפי הציבור. לצערנו, גם הגנב הוא הציבור. אבל זה נושא שביטוח...
הוא נכנס, חרג ונכנס לתוך הבית שלי.
אבל עדיין, האחריות שלך היא, אתה מבטר בביטוח צד שלישי, את האחריות שלך כלפי הציבור. תבודד את המקרה הזה שאם הבא הוא גנב או לא גנב אל הבית, אם נגרם לו נזק כתוצאה מהמבנה שלך, אתה חייב לו בפיצוי, זו פקודת הנזיקין, אין לך הרבה מה לעשות נגד זה. אני רוצה רק לעבור ליתר הסיכונים אחרי שנעבור עליהם. הסיכון הבא זה התקהלות אסורה והתפרעות. למשל, דוגמה לזה, זה מה שקרה בהתפרעויות שהיו לאחרונה בכל מיני ערים מסוימות, ונגרמו שם נזקים למבנים. הנזק למבנה שנגרם כתוצאה מהתקהלות אסורה והתפרעות, הוא נזק מכוסה. הסיכון הבא הוא סיכון
ש... זאת אומרת שהם לא תלויים במס רכוש במקרה הזה?
נכון, הם יכולים לפנות למבטחים שלהם והם יקבלו מהם פיצוי.
יפה מאוד, עוד בשורה.
הדבר הבא, מי שביטח כמובן, מי שלא, שיפנה למס רכוש. אגב, גם על זה אפשר לתת הרצאה של שעה, נושא של מס רכוש.
אפשר לתבוע גם ביטוח וגם מס רכוש?
אתה לעולם לא תקבל פעמיים.
יפה.
לעולם לא תקבל פעמיים. אתה יכול לבטח 10 פעמים, אתה לא תקבל פעמיים. הסיכון הבא שמכוסה הוא רעידת אדמה, לרבות צונמי שנוצר כתוצאה.
אם הוספת את הסעיף של רעידת אדמה, לא?
לא. ביטוח באופן אוטומטי כולל כיסוי לנזקי רעידת אדמה.
אז למה?
מי שרוצה לא אומרים לך להסיר. מי שרוצה לבטל ביטוח רעידת אדמה, הוא צריך לחתום שהוא מבקש לבטל את הכיסוי לרעידת אדמה.
יש לך הנחה בביטוח?
כן. מכיוון שעלות ביטוח רעידת אדמה, שהוא סיכון, בוא נגיד, כצרכן, אתה צריך לדעת שאם נניח מתוך, לדוגמה, 1,000 שקל שעולה לך ביטוח לשנה, העלות ביטוח רעידת אדמה היא עלות משמעותית מתוך ה-1,000 שקל, לדוגמה, 20%, 30%, 40%, לא יודע כמה בדיוק, רצוי שהצרכן ידע כמה מתוך עלות הביטוח מהווה סיכון הספציפי של רעידת אדמה, ואז משאירים זה לשיקולות. אתה רוצה תבטח, אתה לא רוצה, אל תבטח. אגב, בעבר לא ניתן היה לבטל את הכיסוי לרעידת אדמה. המחוקק נתן את האפשרות לבטל את הכיסוי לרעידת אדמה בכתב, תמורת חתימה בכתב של המבוטח, ובמקרה כזה אפשר לבטל את הכיסוי לנזקי רעידת אדמה. גם על ביטוח רעידת אדמה אפשר לתת הרצאה שלמה מהי רעידת אדמה. הלא יש תמיד את השוק ואחר כך יש את האפטר שוק. מתי מתחילה ומתי נגמרת רעידת אדמה? כשמגדירים את זה, והחוק גם מגדיר את זה, לגבי רעידת אדמה אחת נחשבת רצף של אירועים שבקרו במהלך 72 שעות. זאת אומרת שמעבר להשתתפות העצמית שברעידת אדמה, וראו שנציין אותה כבר עכשיו, שהיא 10% מהסכום שאתה מבוטח עליו, ללא תלות בגובה הנזק. זאת אומרת, אם לקחנו מקודם דוגמה שמבנה של 100 מטר, שסכום הביטוח שלו הוא 600 אלף שקל, ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה היא 60 אלף שקל ללא תלות בגובה הנזק. זאת אומרת, יש לך נזק של סדר גדול, שקריסה שעלה 50 ומשהו אלף שקל, תתקשר לחברת הביטוח, תגיד לה בוקר טוב, העיניים להכיר, כי כסף לא תקבל על זה. כי ההשתתפות עצמית לנזקי רעידת אדמה היא 60 אלף שקל, בדוגמה שלנו, 10% מסכום הביטוח, ללא תלות בגובה הנזק. ניתן אגב להקטין את ההשתתפות העצמית הזאת, תמורת תוספת פרמיה. אני מכיר על אצבעות יד אחת אנשים שעשו את זה, כי זה מאוד מייקר את הביטוח. אבל הצרכן חשוב שהוא ידע שעלות ביטוח רעידת אדמה היא עלות משמעותית מתוך עלות ביטוח המבנה. מי שיש לו משכנתה, הבנק הוא האדון, ולכן הבנק מחייב אותך לרכוש ביטוח רעידת אדמה, ואף בנק לא יוותר לך על כיסוי הזה. הסיכון האחרון שמכוסה בפוליסה הוא שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני. זאת אומרת שאם יש לך שיטפון, נהר עלה על גדותיו, הציפו לך, או הוא צף הבית כתוצאה ממקור מים חיצוני.
בארץ לא צריך בחורף שנהרות יעלו על גדותיהם.
נכון, בחורף זה קורה
שיטפונות,
המון.
שיטפונות, אנחנו רואים המון.
גם הצפה ממקור מים חיצוני, אני יכול לתת לך דוגמה של לקוח שלי, שישב יום אחד בביתו, היפה מאוד, ולא משנה מי הוא, אני אספר לך אחר כך מי זה. בעודו יושב בבית, פתאום פרץ מצינור הביוב של השכנים שהיה סתום, שטף את כל הבית שלו בביוב, הביוב של השכנים, הוצף כל הסלון שלו, אני לא צריך לתאר לך לא מה יצא משם, ולא את הריחות הניחוחות שיצאו משם, הבית שלו הוצף מהביוב של השכנים. במקרה כזה יש פה גם מקור, גם מים בין היתר, וגם חיצוני, ולכן נזק כזה הוא נזק שמכוסה גם בביטוח המבנה, וגם ביטוח התחולה. עכשיו, אחרי שציינו, אני בכוונה ארוץ טיפה מהר, מהם הסיכונים המבוטחים, המחוקק כותב גם מהם הסיכונים שלא מבוטחים, שזה יהיה בצורה ברורה ופשוטה. הראשון שלא מכוסה הוא סיכוני מלחמה, פעולת אויב או פיגועים חבלניים. פוליסת ביטוח לא מכסה את הסיכונים האלה. לא מלחמה, לא פעולות אויב, לא פעילות חבלנית. בין היתר אני קורא לזה סיכונים פוליטיים. במקרה כזה יש כיסוי על ידי מדינת ישראל, שגם זה זמן להרצאה שלמה. מהו הפיצוי שניתן על ידי מדינת ישראל לסיכונים מהסוג הזה? ניתן לבטח ביטוח בית, מבנה ותחולה, כנגד פעולת איבה, לא ניתן לבטח כנגד סיכוני מלחמה. אפשר תמורת פרמיה נוספת. הסיכון השני שלא מכוסה הוא מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית ומהפכה, לא מכוסה קרינה מייננת, זיהום רדיו-אקטיבי, תהליכים גרעיני, חומר גרעיני ופסולת גרעינית, ולא מכוסה תפיסה, הפקעה, החרמה או השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, הרשות המקומית, או אדם שפועל על פי דין. זאת אומרת, פוליסה ביטוח סטנדרט, כתוב לכם שחור על גבי לבן, שהשמדה או הריסה של הרכוש בידי הרשות המקומית לא מכוסה בפוליסה. ככה קבע המחוקק. אנחנו נגענו פה עכשיו רק בפוליסה הרגילה, פוליסה שמכסה סיכונים ספציפיים. כמו שאמרתי לך, ונעשה את זה הכי מהר שאני רק יכול, פוליסה ביטוח כל הסיכונים היא פוליסה שמכסה כל אובדן או נזק לרכוש המתואר ברשימה, זה דהיינו כל נזק תאונתי, כל נזק, אבל למעט, ופה יש רשימה ארוכה של נזקים מים לא מכוסים, שאחד מהם, שבמקרה שלנו זה מתייחס למקרה של חולון, לא מכוסה נזק הנובע מתכנון לקוי, בנייה או עבודה לקויה, לא מכוסה נזק הנובע מתזוזת קרקע, למעט אם נגרם על ידי רעידת אדמה, לא מכוסה נזק שהוא תהליך הדרגתי, כמו אש, חרקים, תולעים וחרסמים, השחתה הדרגתית, בלי, לחות, חלודה ותהליכי קורוזיה, וגורמים אטמוספריים אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית, לא מכוסים גם בפוליסת ביטוח כל הסיכונים. במילים אחרות, מה שאני בעצם בא להגיד לך בשורה הסופית, לגבי הנזק של קריסת הבניין בחולון, שהוא נזק מאוד עצוב לדעתי, אין לזה שום כיסוי ביטוחי, ומעבר לזה, גם לא ניתן לרכוש לזה ביטוח, באף חברת ביטוח. נדרש פה תיקון של החקיקה על ידי המחוקק, שיכלול בתוך הסיכונים המבוטחים נזק של התמוטטות. בשביל זה צריך לעבור תהליך חקיקה בכנסת.
מצד שני, גם מס רכוש לא מכסה את זה.
גם מס רכוש לא מכסה, כי זה לא סיכון פוליטי. וגם פוליסת כל הסיכונים, לדעתי, לא מכסה. הסיכוי היחיד זה שמישהו ינסה להתעלות על מקרה של התפוצצות, אבל צריך להיות מאוד יצירתי כדי שגם מישהו יכיר בזה כתוצאה מהתפוצצות.
תקשיב, יאל, אנחנו כבר כמעט 10 דקות כבר בעיכוב כאן, אבל זה בסדר גמור, אני חושב שאנשים עדיין מרותקים. אני לפחות למדתי הרמה של ידע כאן מתוך מה ששמעתי, ואנחנו רק על קצה קצהו, ועוד לא דיברנו על ביטול שיבוב וכל מיני דברים שתכננו בהתחלה. אבל אני חושב שקודם כל הבהרת לאנשים שלא מבינים כמוני את המשמעות של הביטוח, וזה לא משנה אם אתה עוסק בנדלן, אתה לא איש ביטוח, ואני חושב שצריך לעסוק כל כך הרבה שנים כמוך בשביל כל כך הרבה ניסיון שעברת כבר, אני לא חושב שיש סוג של מקרה שאפשר להפתיע אותך.
לא היה לי מקרה ביטוח שריפות של בתים, כולל השריפה של איקאה, שבזמנו טיפלתי בו, זה נזק, נזק קולוסלי. אין סוג של נזקים שלא ראיתי.
יפה, אז אני חושב שהמסר הגדול, ותתקן אותי אם אני אגיד את זה למעט מדי, המסר הגדול זה רוצו לעשות ביטוח, שבו עם סוכן הביטוח.
רק עם סוכן ביטוח, ולא לעשות בביטוחים הישירים, ולא בגלל שיקולי הלו.
לא משהו קולקטיבי כזה, לא סטנסיל.
לא קולקטיבי, לא סטנסיל, אלא למישהו בעל מקצוע שייתן את הייעוץ הנכון, לעשות את הביטוח הנכון.
ואם זה עולה עוד 100 שקל, אז שיעלה עוד 100 שקל, ואם זה עולה עוד 200 שקל, שיעלה עוד 200. ותעשו את הביטוח צד ג' ותקפידו עליו. ושהסוכן ביטוח ידע בדיוק ויחסה את זה ויתאים את זה למשכנתה ויתאים את זה, אותו דבר את הביטוח חיים שבכלל אנחנו לא נכנסים שם, שיעשה לכם את זה נכון. אל תנסו לחסוך, אל תתפתו לכל מיני, כמו שאמר אייל, ויסלחו לי הבנקים, הרי אתה יודע שגם עשיתי פודקאסטים מבנקים, אבל בנקים זה בנקים שיתנו כסף, ושהסוכני ביטוח...
ביטוח נסיעות לחול, שיש כאלה שהולכים לעשות בקופת חולים. קופת חולים יש לקבל אקמול. ביטוח עושים אצל סוכן ביטוח בחברת ביטוח.
מי כמוני יכול להעיד... כמה אתה עזרת לי, למרות שהביטוח שאני עזרתי למישהו שנתקע, כמה זה עזר לי שאתה היית לידי, למרות שאתה לא ביטחת אותו.
זה לא משנה. כמו שאתה לא מגיש דוח אישי למס הכנסה בלי רואה חשבון, כמו שאתה לא הולך לחדר מיון ומטפל בעצמך כי אתה צריך רופא, כמו שאתה לא הולך לבית משפט בלי עורך דין, קופת חולים של לקבל טיפול רפואי, ייעוץ רפואי, לא בשביל לעשות ביטוח. ביטוח עושים בחברת ביטוח, ורק באמצעות סוכן ביטוח, ולא בגלל קיומו של סוכן ביטוח.
ואני חושב...
מכיוון שמדובר במקצוע מסובך, וכמו שאתה ראית בשעה שישבת פה, רווי עבודה, ואת ההצעה הנכונה צרטט לך בעל מקצוע שרואה את הדברים מנקודת זווית שלך ושומר עליך, שבמקרה, שקוט מקרה הביטוח יהיה מה שיגן עליך.
ושתכנן לך את זה כדי שהוא יוכל לשמור עליך.
לגמרי.
ואני יכול רק להעיד שאני היה לי את כל הפיתויים, גם שעבדתי כעובד מדינה וגם הכל, ואני לא זזתי לרגע ממשפחת סוסובר לדורותיה, וברוך השם, אני מקווה שאני רק אשלם ביטוחים, כן, ולא צריך לגבות, אבל שעמדנו במבחנים, זה היה אחרת. אז רוצו, תעשו את זה בצורה מסודרת, וליבנו עם בעלי בניינים, בעלי הדירות בבניינים שנפלו, ובאמת לא היה להם כל כך מה לעשות, ואייל, המון, המון תודה, זה לא מובן מאליו שפינית את הזמן הזה. אני חושב שאבל גם אתה ישבת לך איזה שעה של רוגע ככה מהעבודה, ואני רואה שגם אתה נהנית. אז תודה רבה, ושיהיה לכולם חג שמח.
חג שמח.
ושנזכה רק לבשורות טובות, ושנשלם רק ביטוח, ולא נזדקק ל...
אבל אם תזדקקו, שיהיה מי שיעזור לכם לקבל את הפיצוי שמגיע לכם.
ואם תרצו את הפרטים של אייל, אני ממליץ, וזה נמצא בעמוד ההקלטה של הפודקאסט שלי. אז חג שמח לכולם.
חג שמח ושנה טובה.